לפני שמתחילים, קודם פרסומת.
שומעים את זה? מאזינים לזה? מה זה? זה הצליל של הצעצוע החדש שלכם. דורקס פליי יור ווי. פודקאסט צעצועי המין של דורקס. שיחות אינטימיות של יוצרי תוכן ומשפיענים על צעצועים, סקס, מערכות יחסים וכל מה שביניהם. טיפים לוטים, סודות מחדר המיטות, סיפורים מצחיקים ובעיקר מלא משחקים. אז לא משנה אם אתם שובבים, סקרניות, שחקניות מנוסות, פרסט טיימרים או איפשהו באמצע. תלחצו פליי יור ווי. המשחק מתחיל עכשיו.
כן, שיניוק ושני רוטנברג עם נפתח לך, מבית אולין, הבית של הפודקאסטים.
ייי!
פרק
13. ואיזו אורחת מדהימה יש לנו היום. אז קבלו את ירדן שלומי, המכונה ג'ורדי שם במה בבתי המשפט.
אפילו בבתי המשפט.
אפילו בבתי המשפט.
אני רוצה להציג את הפרסונה, את התארים. מייסדת, משרד, עורכי דין בתחום דיני המשפחה. יש לה שני סניפים, כפרה.
שניים.
חיפה ותל אביב, שלא תתבלבלי. לא תלכי רק לצפון או רק לזה. כבר ביקשו ממני טלפון, אגב. מנהלת קהילה של פרודים גרושים באינסטגרם. אימא לארבעה, ואישה גרושה בעצמה. מה תגידי?
רבת פעלים, לא?
חשבת שבגילך, כאילו זה יהיה הפרסטיז שלך?
אני בעלם. אני באמת בהלם, לא חשבתי ולא ציפיתי שיהיה כאילו באמת כזה, כזאת רשימה אחריי, את יודעת, זה, אני מרגישה בגדול, כאילו אני בת 80.
באמת?
מכל האספק.
מכל האספק?
כן, עם כל האספק, אני מרגישה כאילו אני בת 80, אני מרגישה כאילו עברתי כמה גלגולים, ברמה כזאת שיש גלגולים שכמעט ואין לי זיכרון מהם, כי זה היה כל כך רחוק. במיינד שלי, וכאלה תהפוכות, וכאלה קיצונים, שאני אומרת, וואו, סחטן עלייך.
לחברנו שלא רואים, הדבר הזה, המכונה ג'ורדי, הוא אחד הדברים הנדירים, היפים, וכאילו החתיכים שנמצאים בטבל, אז כאילו להגיד שהיא מרגישה בת 80 בכל האספקטים, זה אמין כמו כפס המניצחון, בסדר? אז רק אנחנו נשים את זה על השולחן, היא יפה למות.
יפה למות, ומה שנקרא, נפתח לה בגבוה.
נכון.
לגמרי, לגמרי. את מאוד מסקרנת, אני חייבת לציין.
תודה.
אגב, איך אני מכירה אותה?
איך?
אני התחלתי לעקוב אחריה. ופעם אחת היה לה מין שאלון כזה, תשאלו אותי מה שאתם רוצים.
שאלת?
לא,
הכי מתאים לך לשאול.
היא שאלה, מה תרצי להיות שתהיי גדולה? ואני אמרתי, את. אני לא חובבת את תחום דיני המשפחה מסיבות שאנחנו תכף נדבר עליהן, אבל להיות אישה מצליחה, מחזיקה, עצמאית, זה לדעתי הדבר שעומד נגד עיניי כשאני הגדולה.
את כבר גדולה.
שאני יותר גדולה
ממנה. ואת כבר עושה את זה, את גם בלימודים של עריכת דין כרגע.
נכון, אני בפרוסס.
את בפרוסס.
בסדר, כל דבר בזמנו באיתו.
ייפתח לך גם.
אבל אני התחלתי לעקוב אחריה, והיא השראה בעיניי.
תודה רבה, ממש ממש.
עכשיו, שני שלחה לי קישור שלך, למרות שאני כבר קלטתי אותך באינסטגרם או בטיקטוק, אני לא יודעת איפה קפץ לי.
אינסטגרם בעיקר, כן.
ותקשיבי, אני פשוט, אני ממש אוהבת את התכנים שאת מעלה. אני אגיד לך למה, את כזאת...
מה את אוהבת בהם? מה?
אני אגיד לך. יש לך כנות? יש לך כנות שאני משתגעת ממנה, בקטע מדהים. אני חייבת לציין שגם המערכת יחסים עם הגרוש שלך, זה מיינד בלואומינג מבחינתי.
נכון.
זו השראה, נכון. ואני ממש אשמח אם לדבר על זה בפרק הזה כמובן.
בכיף, מה שתרצו.
זה פשוט זה. מדהים, וגם הילדים המקסימים שלך, באמת, זה כיף לראות את זה.
אין כאלה, אין.
אני רוצה שתעשי לנו קודם כל סדר,
כן.
תני לנו איזה בריף קצר, כן. מי את, מה את, ילדים, גירושים, שנים, תני לנו איזשהו ככה טבלת אקסל קטנה שנדע מי.
כן. אז קודם כל, את החיים הבוגרים שלי, so called במרכאות, הרוב מתחילים אותם בצבא, נכון? מסיימים את התיכון, דוח לצבא. טוב, הגברת התחתנה במקום.
התחתן בגיל 19?
כן, נסיתי בגיל 19, למדתי י' ג', ובין י' ג' ל' ד' ניסיתי, מיד נכנסתי, ניסיתי בהיריון, חצי שנה לאחר מכן נולד בני הבכור.
חתיך.
חתיך הורס.
כן, הילדים שלך, מה זה חתיכים?
משהו.
איזה גאווה שלהם. גאווה שלהם.
ממש. שנה לאחר מכן נולד בני השני, נבו. שנתיים לאחר מכן נולד בני השלישי, בגיל 24 מצאתי את עצמי עם שלושה בנים, שלא דמיינתי שיהיו לי בנים.
סטופ. אימא לשלושה בנים? אימא לשלושה בנים? זו רמה אחרת. סליחה, אני לא מקטינה את כל מי שיש לה בנות. אני לא, פשוט, כאחת שיש לה שלושה בנים, אני יודעת מה זה אומר. אז קודם כל, יס, סחטן עלייך.
יס.
ועוד המשכת לעוד אחת, אבל זה...
איך עוד שנייה
תספרי לנו? כבר הרסתי. מה? שלושה בנים, זה טרפת.
זה לשם את הולכת, מאמי.
לא, אני לא, אני סיימתי.
את יודעת, כשהם היו קטנים, תמיד הייתי אומרת, אימא לבנים היא או מלכה או שפחה.
יו.
תבחרי מה להיות. ואז, בתקופה הזו...
בת כמה היית כש... התגרשתם?
כשהתגרשנו, הייתי בת כמעט 27.
וואו.
והיו לי שלושה בנים מתחת לגיל 6, בגילי גן.
וואו.
שלושה בנים. ובתקופה הזו הייתי דתייה. גרתי בקריה סגורה, שלא נוסעים בה בשבת. הייתי עם כיסוי ראש, הייתי עם חצאית.
מה את אומרת?
כן, כן, כן. וכש... אנחנו לא העלינו על בדל שפתיים שלנו את המילה גירושין, זה היה אסור. לא דיברנו על זה בכלל, זה אף פעם לא הייתה אופציה, ואני אומר לך יותר מזה, היו לי נישואים טובים.
שאלה, הדת, זה היה משהו שבא מבית, או שזה היה בא ביחד? כאילו,
אני אגיד לך, אני התגיירתי בתיכון, בין י' לי' ב' התגיירתי.
הולך ומסתעף הסיפור.
כן, כן, התגיירתי. וכשהתגיירתי, זה היה, כאילו, שמרתי שבת, ונכנסתי לזה ממש, כי זה לא היה לשם הדבר, אלא כאורח חיים. ואז אבא שלי נפטר, וכשהוא נפטר, נכנסתי לזה אפילו עוד יותר, כי את מוצאת נחמה באמונה ובדת. היום, זה שאני לא בדת מבחינת החוקים, הרסטריקט, את יודעת, מה שהאיסורים וכאלה, זה לא מפחית מהאמונה שלי, מהאהבה שלי להשם, ובאמת מכך שאני יודעת שיש לי השגחה פרטית לכל אורך הדרך. אבל כשהתגרשתי, פתאום, אגב, היה לי חתום בהסכם, שאסור לי לחלל שבת מול הילדים.
הכנסתם את זה להסכם?
זה היה בהסכם. וואו. שהחינוך צריך להיות על ברכי הדת.
רגע, בעלך לשעבר.
כן.
הוא גם איש אמונה, זאת אומרת, זה כן. בא ממנו.
כשהוא פגש אותי, הוא היה בדיוק בתהליך ההתחזקות הזה, הוא היה תל אביבי רווק. הוא היה תל אביבי רווק. הוא היה תל אביבי רווק. נכון. פתאום התחיל ללכת לכל השיעורי תורה האלה חמודים. אני אהבתי, אהבתי על זה, אהבתי על זה. ואז התחלנו, מסרנו את נפשנו, מה שנקרא, אבל אז החלטתי שאני מתגרשת.
את החלטת?
אני החלטתי.
איך זה בא?
הרגשתי שעם כל היופי של הדת, זה מאוד מאוד לקח אותנו למטה, אחורה, זה לא נתן לי לפרוץ, הרגשתי, הייתי בת 26 והרגשתי בת 62, ושאלתי את עצמי, ככה את רוצה שהחיים שלך ייראו? שאלה מאוד פשוטה, בלי קשר אם הוא טוב או לא טוב, כי הוא מדהים, כאדם, מדהים. ועניתי לעצמי שלא, ואז שאלתי עצמי, אוקיי, אז מה את עושה מכאן? יש לך ילדים קטנים. אז יש, אתם יודעים, תמיד את המחשבה הזו, נכון, יש לי ילדים קטנים לחכות?
לחכות.
לחכות? שיגדלו, שיהיה לי קל יותר, שאני אתבשל יותר, כלכלית, שאני אעמוד על הרגליים כלכלית, ומתי לעשות הצעד הזה? שואלים אותי גם היום ברשת, ירדן, מה לעשות? אני יודעת שאני רוצה להתגרש, אבל אני צריכה את הדחיפה הזאת. שאני אתן לך את הדחיפה הזאת? לא. אני לא הכתובת.
אבל מה אתה נעילה?
כל אחד צריך, כל אחד צריך לתת לעצמו את הדחיפה הזאת. כל אחת ואחד יודע מתי הזמן לעשות את הצעד. זה לא תלוי סביבה, זה לא תלוי עצות, כל אחד מאיתנו כשהוא נמצא בסיטואציה כזאת, הוא נורא נורא הולך ומחפש את ה... תנו לי את ההכוונה.
כן.
כן.
תגידו לי שזה נכון, תנו לי לגיטימציה למה שאני מרגישה. נכון? אנחנו כאלה מספרות כזה לחברות, ואני מרגישה ככה, והוא עשה לי ככה, וזה... ותגיד, את צודקת.
את מחפשת
שהיא... נכון, את צודקת, את צריכה לעשות את הצד.
לקבל איזשהו אישור, הכל הזמן אנחנו צריכים את האישור הזה. זה מהלך כל כך קשה, זה מהלך כל כך גדול, ואת אומרת, איך אני אצא למהלך כזה בלי אישור? אני חייבת שיתנו לי אישורים.
שלא תהיה לך אופציה אחרת.
כשתדעי שאין לך דרך אחרת. אבל השאלה אם את צריכה להגיע לקרקע בשביל, את יודעת,
לא חייב. אני לא הייתי בק. קרקע, סוג קרקע פוריה כלכלית, את מדברת?
בכלל, כאילו, שלא טוב לך, שלא טוב ביניכם, שלא טוב לילדים, שלא טוב, כאילו, אני לא חושבת שצריך להגיע לקרקעית כדי לקבל את התנופה.
לא חייב.
יכולה שנייה להסתכל במקרו.
לא צריכה להיות בתחתית. את לא צריכה להיות בתחתית, לא צריכה להיות בבור שחור.
זהו, זה סיפור דווקא מעניין, כי לרוב את שומעת סיפורי מה כאלה, אנחנו החלטנו להתגרש בגלל שהיה ככה והיה ככה. ודווקא את באה ואומרת, הרגשתי שאני נמצאת במקום שהוא לא נכון לי.
נכון, אני הרגשתי שאני לא יכולה, אין לי לאן להתפתח משם, שאני לא יכולה להמשיך באותה הדרך. כאילו פשוט הבנתי שעם כל שנה אנחנו הופכות להיות פחות רלוונטיות.
אופה.
ככה חשבתי.
אופה.
אז אמרתי, רגע, הרי קושי הוא קושי הוא קושי, נכון? קושי להתגרש בגיל שלך, או קושי להתגרש בגיל 30, או קושי להתגרש בגיל 40, או ילדים, אם זה ילדים קטנים, הקושי הוא אחר. נכון. גיל ההתבגרות, הקושי הוא אחר. כשהם בוגרים ויש להם ילדים, קושי הוא אחר לגמרי, אבל הוא עדיין קושי. אז למה לחכות?
ממש.
אם גם, זה לא שלך.
גם היו קטנים.
נכון.
זה עוד איך שהוא...
אם זה לא שלך, את בגיל 26 הרבה יותר רלוונטית, נכון. מבגיל 50, לצורך העניין, אוקיי? לא, חלילה. מכילה.
ברור.
אני מבחינתי, בכל גיל אישה היא רלוונטית, אבל זו המחשבה שהייתה לי בגיל 26.
פרספקטיבה.
כן, נקודת מבט של אז. אז שמתי את זה על השולחן, וזה קרה תוך חודש.
מה?
תוך חודש תקתקתי את זה.
מזכירה לך מישהי?
כן.
לא, אני לא מזכירה לך מישהי. מזדהה קצת. רק אני לקח לי שנה וחצי של תהליך הסכם.
אבל זה מה שקורה בדרך כלל, אגב. זה יוצא מן הכלל, זה שזה יש פה שתיים כאלה. זה לוקח, זה תהליכים.
אני מרגישה מאוד, כאילו...
שנייה, אבל...
עוד עורך הדין, את מבינה?
עוד לא הייתי שם.
היא עוד לא הייתה. אז עשיתי ציפורניים.
זהו, מה עשית?
הייתי
בעצי
ציפורניים, הייתי בעצי ציפורניים.
טוב, אני הולכת.
מה, זה?
יש פה אחיות שהוברדו בלידתן, אני לא מבינה.
רגע, מה? תשתור.
תקשיבו, אני גם יש לי בברית המועצות או משהו כזה ברקע.
היא אפילו לא ברית המועצות, זה בכלל
מעניין. אני לא יודעת מה...
אבל את מדברת רוסית?
לא, אני אישי מקובה, אבל לא, סבא דיבר רוסית.
אז זהו, אז...
אז תסתמי, תסתמי ותלכי מפה, טוב.
וואי, זה ממש נחמד, אני ממש גלית ואילנית כזה, זה ממש כאילו...
כן, כן.
זה תכנית בוקר.
אני מזמנת תוכנית.
סבבה, מזמנת שפע, מה יש?
האמת שזה אחלה רעיון.
וואו.
וואו.
נזום על זה.
נפתח לכם.
בהחלט. לגמרי.
נפתחנו שידורים.
רגע, אני רוצה לשמוע איך נפתח לה, אז רגע, שנייה. אז אוקיי, אז את מקבלת את ההחלטה, את עושה ציפורניים באותה תקופה, מדהים, איזה שינוי מטורף.
אז אני אומר לכם מה, אני מהרגע שהתחתנו, אני זוכרת את אחד הריבים הראשונים, הייתי בהיריון עם הילד, נסענו להורים שלו, ובדרך אמרתי לו, אני רוצה להירשם ללימודים, רוצה ללמוד, מה את רוצה ללמוד משפטים? אין זמן לזה עכשיו, טה-טה-טה-טה-טה-טה, התמסמס כמובן, וברגע שהתגרשתי, נרשמתי ללימודי משפטים, אמרתי, זהו, אני חופשייה לפרוס כנפיים, ולעשות מה שעולה על רוחי. עכשיו, בסדר, מצד אחד, תעשי מה שאת רוצה לעשות, תעשי מה שבוער בך, אבל אז יש את הלוגיסטיקה. שנייה, יש כאן שלושה ילדים, יש כאן עבודה שאני צריכה לחתוך כמעט בחצי.
נכון.
מה עושים? איך בכלל, מה, מה, מה את רואה? ואז ישבתי ועשיתי לי תוכנית לעשר שנים.
וואו.
מדהים.
עשיתי תוכנית לעשר שנים, ובחלוף עשור מצאתי את עצמי לא מאושרת. תשאלו אותי למה.
למה?
למה? למה?
כי השגתי את הכל, ופתאום התחלתי להיות על אוטומט.
יואו.
פתאום קלטתי.
מה היה בתוכנית?
שיש לי את כל מה שרציתי, כל מה שכתבתי, את כל מה שאיכלתי, את כל...
הצהרת הצלחה מדויקת.
ממש,
וואו.
ממש. וואו. כי תראי, כשאדם נמצא מגיל צעיר בהישרדות, במוד הישרדותי, אני הייתי כמו סוס, אני לא ראיתי ימינה ולא שמאלה, הייתי ככה ודוך למטרה. אבל מה, את מפספסת את כל הפן, את מפספסת את כל הדרך, הנוף המדהים הזה. והנוף הזה, זה הרבה פעמים דווקא הרגשות שלנו.
נכון.
כשאישה מתגרשת, וגם גברים, אבל אנחנו כאן נשים, אז בואו נדבר עלינו, בסדר? הם חמודים והכל.
הכי חשוב.
יש להם בטח פודקאסט שלהם.
הם גם מאזינים, יש לנו הרבה גברים שמאזינים. מלא. המון, בטח.
טוב, אני אדבר גם עליכם, אני אדבר עליכם, אגב.
היו גם שאלות של גברים, אבל בסדר.
רגע, איפה הייתי? תחזירו את זה שם.
דיברנו על גברים, זהו, היא סטטה מהמזלח.
כן, אני כזה...
בלבלה.
זה בסוף... אז אוקיי, אז דיברנו על המסלול, תראי רגע עוד אחת עם קשב וריכוז, צריכה להסביר את קשב וריכוז.
אז אני אסביר לכם, כי אני היחידה שמטופלת כדורים בדבר הזה.
היחידה שלוקחת פה כדורים, או שלא.
אז דיברת על זה שבחלוף עשר שנים, הגשמתי את הכל, עשית צ'ק על הצ'קליסט, ולא היית מאושרת.
כן, כן. פספסתי את כל הדרך, כי הייתי במוד של הישרדות, ומטרות מניעות אותי.
נכון.
מטרות גורמות לי לזוז, לעשות, ליצור, ופתאום לא היו לי מטרות. אז איך אני אתקדם? כאילו, הכל יש, הכל זז, הכל קורה, אבל אני מרגישה לא מסופקת, למה?
אני רוצה לשאול משהו על הרגע הזה, אפילו על רגע לפני. מאיפה הכוח, מאיפה ההבנה של לשים לעצמי מטרות לעשור קדימה? מאיפה המטרה בכלל, ומאיפה היכולת והכוח, ברגע שאת יוצאת ממערך נישואים, בכלל להרים את הראש ולהגיד, אני רוצה את זה, כי אני חושבת שזו הדרך הכי טובה להחלמה, שבן אדם מצליח להרים את הראש מתוך אחר, סליחה על השפה, ופשוט מסתכל קדימה ואומר, אני רוצה לעלות למעלה. זה החלק הכי קשה. איך, מאיפה הבאת את הכוח הזה בכלל?
אני חושבת שזה, תראי, כל דבר אפשר ללמוד, ותובנות מגיעות לפעמים עם הזמן, ויש כאלה שנולדים עם איזה שהם נתונים אישיותיים שגורמים להם להתנהג בצורה מסוימת. אחרים צורכים וצוברים את זה מהסביבה שהם גדלים באחרים, עם הגיל, עם הניסיון, עם הנפילות, עם הכל. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי כזו. שמתי למטרה לצאת מטבריה, איך שסיימתי את התיכון, הצעתי מטבריה. שמתי לי, ידעתי מגיל 16, מגיל מאוד צעיר.
יש משהו בחינוך?
יכול להיות, החינוך הסובייטי הזה. ידעתי מגיל צעיר שאני אמא צעירה, סקתי את זה. כשהתחלתי לעשות ציפורניים, ידעתי שאני צריכה להגיע ל-X הכנסה, הגעתי לזה בול לפי הזמן. זאת אומרת, כשאני רואה משהו, אני, אולי זה זימונים. אני לא יודעת.
אנחנו מדברות על זה הרבה גם.
יש משפט מגניב לוולט דיסני שהוא אומר, אם אתה לא יכול לראות את זה, איך תשיג את זה?
נכון.
כאילו, אתה חייב לראות את זה.
נכון, נכון, נכון. רציתי פתאום להתגרש.
נכון, ראתה את זה.
ועוד מהר.
וכל גבר שרציתי, אגב, ושמתי עליו את הזה, עסקתי גם אותו. אגב, גם בעלי, שיחיה לשעבר.
שיחיה לשעבר?
גם הוא. בעלי לשעבר שיחיה, צודקת. הוא היה רווק מבוקש, מפיק, די-ג'י תל אביבי, שאף אחת לא הצליחה לתפוס אותו, פתאום בא איזה...
בא ג'ורדי.
איזה פקצה מטבריה בת-19, שמי זאת בכלל?
ואולי דווקא בגלל זה.
טק, תפסה אותו, תפסה אותו. זה גם זה שאחריו וגם זה שאחריו, אותו דבר, כל אחד איזה 5-6 שנים. תפסתי.
וואו.
ומתי זה נגמר? כשג'ורדי החליטה שזה נגמר.
חד משמעי.
כזה. רק בשנתיים האחרונות אני בבינג שלי.
מדהים.
רק בשנתיים האחרונות אני שנייה רגע עוצרת ואומרת, אוקיי, את אחלה מנהלת, מנהלת סיטואציות מדהים, את מתפעלת, את יודעת להציל סמכויות, טק, 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 הכל, בבית, במשרד, הכל. אבל מה שנייה עם, עם ירדן?
מה השתנה?
בת 12.
למה?
אז אני לא נתתי למקום. בכל השנים האלה לא היה לי זמן לעצור ולפקוט.
אבל קרה משהו ספציפי, אירוע מכונן שהביא אותך לשם? לנקודה כן, שבת? מה?
כן, כן. סיימתי זוגיות שפתאום קלטתי שהפכה להיות סופר רעילה. מצאתי את עצמי כג'ורדי הכי חזקה בעולם, עורכת דין לענייני משפחה, עצמאית, כלכלית, נפשית, פיזית, הכל, כלואה בתוך מערכת יחסים רעילה. אז זאת אומרת, פאק מי, כאילו, אני אפשר לקלל
פה. בטח, חייב, רצוי.
כל המדינה הזאת מקללת, נו, באמת.
ואז אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? התבאסתי על עצמי. ביקרתי את עצמי נורא נורא קשה, שפטתי את עצמי, אמרתי, את.
וואי, זה רגע מעולה. זה רגע מעולה.
לך זה קרה?
אם לך זה קרה, זה יכול לקרות לכל אחת.
אגב, את יודעת שרוב המערכות יחסים הרעילות הן דווקא מול נשים מאוד מאוד חזקות.
ואת זה גיליתי אחרי זה.
שם זה קורה.
נכון.
הרבה, מדברים היום הרבה על נרקסיזם, זה דווקא נשים שהן מאוד מאוד חזקות. שם נכון. זה קורה, ושם התעתוע.
נכון.
זה ממש זה.
נכון, ולמה?
למה?
אתם יודעות למה?
אני יודעת למה.
כן?
כן, אבל בואי, אני רוצה לשמוע אותך.
את
רוצה לשמוע אותך.
רק אני מדברת פה, מה זה?
אנחנו מאזינות לך, כיף לנו.
תודה. אז למה זה קורה? כי קודם כל, נשים חזקות הן אתגר.
נכון.
צריך לפצח אותן. אז יש עניין.
כן.
כשיש עניין, אז נועצים את הציפורניים, זה אחד. שתיים, אם נחשוב שנייה, לא מהצד של הסו-קולד הבן הזוג, אלא מהצד שלנו, של האישה החזקה, אנחנו חושבות שאנחנו כל יכולות.
נכון.
אנחנו חושבות שאנחנו סופר וומן, אנחנו חושבות שאנחנו ניקח את הדבר המקולקל הזה ונתקן אותו. נסעד אותו, נחנך אותו, סדר אותו, נעלף, כמו שאנחנו רוצות,
וזה יסתדר, וזה יסתדר.
זה בול יבוא לך. אנחנו מתאהבות בפוטנציאל. Mm-hmm. זה נורא.
מתאהבות נורא. בפוטנציאל, איזה משפט.
נורא. לא כדאי, כן. לא, לא. עזבו. ואז, אני פשוט החלטתי היום, בשנתיים האחרונות, שסיימתי להיות עובדת סוציאלית.
בדיוק.
סיימתי להיות מטפלת.
גבר, גבר מהסוג הזה גם מחפש את האישה המטפלת, העובדת הסוציאלית, האימא.
שתציל אותו. ואז אנחנו מרגישות גיבורות. מהכל,
בדיוק, זה באמת מערכת יחסים שבאמת מתוותת מרגע
אגב,
לרגע.
אגב, חשוב לי כן גם לציין שלאו דווקא צריך להיות אדם רעיל כדי למצוא את עצמך במערכת יחסים
ממש.
רעילה.
ממש.
גם הצד השני, אגב, לא חייב להיות נרקסיסט, אני...
נכון, זה יכול לשבת אצלו על דברים...
זה הדינמיקה.
נכון.
בדיוק.
הופכת להיות כזאת. זה הופך להיות לפתולוגיה. ואז זה לא משנה, הסירקל הזה, הגלגל הזה, הוא לא ייפסק עד שזה לא ייפסק.
נכון.
וזה צריך להיפסק.
חייב. חייב.
איך את מגיעה לבית המשפט? איך בעצם כל הטרנספורמציה הזאת קורית?
וואו.
למה הבחירה הזאת גם? גם ספציפית במה שבחרת להתמחות ולעסוק?
כשהתחלתי את לימודי המשפטים, כשלומדים משפטים, לומדים את כל התחומים.
היית כבר גרושה?
כן. התגרשתי ביולי, ממש לפני פגרת הקיץ, אני זוכרת המודעה, אני רוצה לפני הפגרה!
גם זה היא שמה בלוז, הכל מתוקתקת.
את מבינה, הכל מתוקתק.
ובאוקטובר כבר התחלתי ללמוד סמסטר חורף. התגרשתי בהסכם, אבל חצי שנה אחר כך מצאתי את עצמי בבית משפט, והצאתי לטיול של 4 שנים.
וואו.
מה את אומרת?
לא פסח עליי.
מה קרה?
לא פסח עליי. מה שקרה זה שאבא של הילדים שלי מצא את עצמו כנראה במצוקה. רגשית, לדעתי, והוא החליט שהילדים לא ישנים אצלו, לפי ההסכם. כן. תראה, זה, אני יכולה גם איפשהו להבין, נורא קשה לראות מישהו שלא רצית שזה, שתלך. פתאום התחילה לחיות חיים שלמים בלעדיך.
כן.
זה מאוד קשה.
ללמוד.
מאוד קשה.
לעוף על עצמה, לצאת, להסתדר.
אתה כאילו אומר, אני רק הפרעתי לה, אני רק הפרעתי לה. כאילו,
אני חושבת ש...
זה מאוד מטלטל.
גם נשים, גם גברים, כשהם מוצאים את עצמם בסיטואציה כזאת, שלא רק שאתה גרמת לי לשבר, גם אתה עף ואתה משאיר אותי, כאילו, ברסיסים, בשברים.
אבל הרציונל שלי אומר, מה היית מעדיף? שאני שבר כלי? זה היה פותר לך עניינים? זה היה עוזר לך? אתה לא רוצה שהאימא של הילדים שלך תהיה פייטרית?
כן.
קשה לראות את זה בשלב הראשוני.
כשאתה בסערת רגשות כזו, אתה לא יכול לראות בצורה בהירה.
נכון.
אתה לא יכול. החשיבה היא רגשית, היא לא הגיונית. היא לא רציונלית.
ואיך אגב?
שזה אגב גם ככה אני מסבירה על הלקוחות, אתם לא יכולים להגיד לי מה לעשות, אתם לא יכולים לקבוע לי את האסטרטגיה, כי החשיבה שלכם רגשית, אתם מעורבים רגשית,
כן.
אתם צריכים מישהו מהצד, שרואה את התמונה בכללותה, ויפעל על פי האסטרטגיה, ההיגיון, על מה נכון, לא מה שאתה רוצה.
איך את באמת מצליחה לעבוד עם אנשים, נשים, או גם גברים וגם נשים?
אני שרופה על הלקוחות גברים.
מעולה, אז גם נשים וגם גברים שהם באמת ברגע כל כך שביר בחיים שלהם, התקף חרדה אחד גדול, זה כזה כאוס, הם כמו ענן עשן, אי אפשר בכלל לדבר על הסכם, לדבר על מה אתה רוצה.
הם התקף חרדה מעלך.
כן, זה כאילו את מדברת עם ערימה של אמוציות, שהיא גם באמת לא ברשות... השכל, זה באמת, זו תקופה נוראית.
נכון.
למי שגם במיוחד עובר אותה קשה. אני מניחה נכון. שכשאתה מגיע לבית משפט, אז אתה עובר אותה קשה, אתה לא עובר אותה לייט. איך את מתמודדת עם אנשים שהם בשיא של ההתקף הפסיכולוגי שלהם? כי זה מה שקורה שם.
נכון. זה, אגב, אני חושבת שזה ההבדל הגדול ביותר בין תחום דיני המשפחה ליתר התחומים.
כן.
כי בדרך כלל, כשאת באה לעורך דין, נגיד, לא יודעת, שכנים מעלייך שלהם נזילה, וכל התקרה שלך מתפוררת, והם לא רוצים לתקן, אז את באה לעורך דין, שאת אומרת, תקשיבו, סבבה, משלמת לו, הולכת, את רואה אותו כנראה אף פעם, יותר, הוא שולח לך את כתבי טענות שהוא מגיש, או את המכתב, שם זה נגמר. אצלנו בדיני משפחה, אני 70% פסיכולוגית, 30% עורכת דין, כי לכתוב כתבי טענות כולם יודעים, לא כולם יודעים לקבוע אסטרטגיה נכונה, זה כן, זה צריך משהו, אני חושבת, מעבר להיותך אפילו עורך דין.
כן.
משהו קצת יותר, ראייה, אולי עין שלישית.
אני גם חושבת.
לדעתי.
אינטואיציה.
כן, אבל כן, לגמרי, אני, הלקוחות שלי, יש להם קבוצה, שכל הצוות של המשרד נמצא בקבוצה הזאת, וכל דבר שהם צריכים, הם מקבלים מענה, בין אם זה משהו פרוצדורלי, או משהו זה, או ש... וכשצריך שנייה אחת, לתת סתירה ולהרגיע, כן. זה מה שאני עושה, לא פיזית, כן? חלק, לא פיזית.
לא. היא לא אלימה. אני...
לא כלפי לקוחות.
צריך את זה, צריך את זה.
לא כלפי לקוחות.
זה לא פשוט.
וכשצריך, צריך להיות גם אוזן קשבת. וצריך להכיל, וצריך להרים. ואני חושבת שהדבר שלי הכי חשוב, כשאני מלווה לקוחות, גברים ונשים, והם באמת בתחתית של התחתית, מכל הבחינות, כלכלית, חברתית, משפחתית, אישית, הערך העצמי מרוסק, הביטחון העצמי מרוסק, אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה אור בקצה המנהרה. התפקיד שלי לדעתי זה לעזור להם לבנות את עמוד השדרה שלהם, חתיכה אחרי חתיכה, צעד אחר צעד, חודש אחר חודש, עד שהם מגיעים לשם, ובדרך כלל, לקוחות שלי כשהם מסיימים את התהליך הזה, בין אם זה בהסכם או בין אם זה בהליך, הם מסתכלים על עצמם אחורה, והם לא מזהים את האדם שהתחיל את התהליך. זה מדהים, זה מדהים.
מדהים מה שאת אומרת, לבנות את העמוד שדרה, זה מדהים. כי זה מה שחסר בתקופה הזאת, אין עמוד שדרה, אין כלום, אתה מרגיש... אתה רק פועל מחרדה, מנקמה.
מנקודה לנקודה, משעה לשעה אתה חי.
חד משמעית.
וכמה מהתיקים בעצם מגיעים להליך? באופן, תחתכי לי את זה הכי שרירותי שיש.
אני יכולה להגיד לך 50-50.
וואלה.
וואלה, כן. אני גם יכולה להגיד לך ש-50-50 אם זה יגיע להליך או לא יגיע להליך.
רגע, זהו, בואו רגע נדייק ונסביר. מה זה אומר בעצם מגיע להליך? זאת אומרת, כן. יש אנשים שיתחילו איתך תהליך, mm-hmm. ושם זה ייגמר, או יש אנשים שתגיעו לבית משפט, מה, תשתפי אותנו קצת.
תראו, כשלקוחות מגיעים אליי, הם מגיעים בכל מיני נקודות בציר הזמן. יש כאלה שמגיעים אליי עוד לפני שהם התחילו את תהליך, עוד לפני שהם סיפרו לבן בת הזוג שהם רוצים ברור. בכלל, שהם רוצים להתגרש.
המתארגנים.
בדיוק, המתארגנים, בול. אני אוהבת אותם.
אוי, זה טוב.
ליסט מולה.
המתארגנים.
וואו, המתארגנים.
לא, הם לאו דווקא, הם בדרך, הם כן, הם המאורגנים.
כן, כן.
אוקיי? הם מגיעים, הם יכולים להגיע כדי לדעת מה הזכויות שלי.
כן.
להתחיל לסדר את הקופסה השנייה. הם לפעמים רוצים לדעת איך התהליך הולך, בדיוק מה שאלתם אותי. מאיפה אני מתחיל?
כן.
מתחילה. אחרים רוצים לשאול, האם נכון לי לעשות את הצעד הזה בכלל? הם לא באמת חושבים שאני אגיד לכם, כן? כן. אבל אנחנו מנסים לברר מה הוא מרגיש, אנחנו מנסים לראות מה האופציות האחרות שאפשר לעשות.
את גם מגשרת?
כן, 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 כן. קראו כבר מקרים שגם היה שלום בית, וכן, כן, שזה הגיע.
זה מדהים.
כן, כן, זה מהמם. אני בעד, אני בעד. כשיש המקום, כשיש רצון, וכשיש הבנה שצריך שינוי. כשיש התגייסות של שני הצדדים, רק אז זה יכול להצליח, ותכף נחזור לזה. ויש את כאלה שמגיעים ואומרים, הודעתי שאני רוצה להתגרש, אני הגשתי בקשה ליישוב סכסוך, ועכשיו אני צריך לנהל מסע ומתן ולסגור הסכם, בואי תצגיעו אותי בהסכם. אחרים מגיעים אליי, כשיש להם כבר תביעות ביד, כשהם חשבו שאני לא צריך עורך דין במסע ומתן, אנחנו נסתדר.
אנחנו נסתדר, אני מתה על אלה.
כן, ואז בינתיים, היא כבר הוציאה את כל פלט הוואטסאפ, וכבר הכינה לו יופי יופי של תביעות.
והוא רוקן את כל החשבון המשותף.
לגמרי.
יש הכל מהכל,
אבל הם לא צריכים עורכי דין, הכל בסדר. ואז תתחילי לעשות את ה... תתחיל לסדר להם את הבלגן. עכשיו, הכי טוב ללקוחות...
אני רק רוצה בירוקרטית, רק שתסבירי לי את התהליך, כאילו, אתמול שאלה אותי מישהי, תסבירי לי רגע, א', ב', ג', ד', איך זה עובד? אני עכשיו רוצה להתגרש, אני קודם כל פותחת תיק ברבנות, קודם כל מכינה הסכם, קודם כל הולכת לעורך דין, מה אני צריכה לעשות? רק את השלבים כאילו...
קודם כל הולכת לעורך דין. הולכת לעורך דין, גם אם את מחליטה לא לקחת עורך דין. את צריכה לדעת מה הסיכונים שלך.
אוקיי.
מה הסיכוי מול הסיכון, מה העלות לעומת התועלת, ולקבל החלטה מושכלת. תדעו שידע זה כוח. נכון. כשתדעו, תוכלו להחליט. נכון. לכאן, לשם, אחרת, לא משנה. אבל תדעו, אל תפעלו מבורות, אל תפעלו מתוך איזושהי תמימות, שהכל יהיה בסדר. זה טוב, האמונה הזאת היא מצוינת. היא מצוינת, אבל הכל יהיה בסדר, גם כשאתה יודע את הזכויות שלך, או להפך, איפה אתה יכול ליפול.
ואז...
אוקיי, יש כאלה אנשים שמכינים את הגירושים שלהם שנה. שנה מכינים אותם, ופותחים בהליך גירושים רק שהכל מוכן.
וואו.
כדי להשיג הישגים.
איזה התארגנות.
אני יכולה להגיד, יש דבר כזה. אני יכולה להגיד שאני ידעתי בדיוק מה הולך לי, כאילו, אני הכנתי את עצמי גם רגשית, בעיקר שכבר שנה קודם ידעתי שזה הולך,
כן.
זאת אומרת,
אבל כשאני מדברת
עליו. שיעורי בית.
שיעורי בית זה חשוב, שיעורי בית זה חשוב, אבל כשאני אומרת, הכינו, לא הכינו את עצמם. יש כאלה שמכינים את עצמם נפשית, ויש כאלה שמכינים את עצמם כלכלית. כלכלית, ראייתית. כי אני כעורכת דין חייבת לחשוב על the worst case. זאת אומרת, גם אם אני מאמינה שיושב אצלי זוג, שבאחר, שיש סיכויים מאוד מאוד גדולים שיגיע להסכם, אני צריכה לחשוב מה קורה אם הוא לא מגיע להסכם. אם אני מייצגת את שניהם, פחות מעניין אותי, כי אני לא יכולה לייצג אחר כך אותם אחד נגד השני כמגשרת. אם הצגתי את שניהם.
את לא יכולה, אבל נכון, אם את...
אם הצגתי את שניהם, אבל אם יושבים אצלי זוג, שמבקשים שאני אגשר, אבל אני, האישה הגיעה אליי לפני, וכבר סגרתי אותה, ואני מייצגת אותה, אז אני אומרת לבעל, אני אעזור לכם. אבל אני מייצגת אותה, ואני דואגת לאינטרסים שלה, אני אסביר לכם כמובן את הדין, את החוק, את הפסיקה, את הכל. אבל אתה תצטרך לקחת את ההסכם וללכת להתייעץ, כי אני לא דואגת לאינטרסים שלך. אני דואגת לאינטרסים שלך דרכה. ומה הכוונה? שאני אומרת לה, לא יהיה לך טוב אם הוא ייפול.
נכון.
משפט מדהים.
לא יהיה לו טוב, לא יהיה לך טוב.
משפט כל כך חשוב.
ואת זה אנשים לא מבינים. אנשים חושבים שהשגת הישגים בהכרח צריך להיות במספרים. או בהכרח צריך להיות אם הוא או היא...
כן.
הצד השני, כלומר, אם אתה הרווחת, בואו אני אגיד לכם משהו, אם שני, אם מישהו מרוצה מההסכם, זה הסכם לא טוב.
אם מישהו אחד?
אם מישהו אחד מרוצה מההסכם, זה הסכם לא טוב.
נכון.
רק ששני הצדדים לא מרוצים,
אתה אומר את זה, וואו.
אחלה.
עשיתי את העבודה.
פגז. צצה, כן, עשיתי את זה. ממש ככה, כי תחשבי, שאם רק אחד מרוצה והשני לא מרוצה, כנראה שמישהו דפק מישהו.
נכון. תראי, זה רגע ממש מפחיד, הקטע הזה של עורכי דין. אני גם אצלי בקליניקה, שאני מלווה אנשים שהם בדיוק נכנסים להליך גירושים, אני רואה את החרדה שלהם, הם פוגשים את העורכי דין, הם כאילו נבלים חוזרים הביתה. יש לי כאלה שממש נבלו, גם אני, אגב, גם אנחנו, פנינו בהתחלה לעורך דין, והוא לקח עורך דין, ו... איך אומרים בהתחלה, יצאנו לקרב, כאילו, ותוך, לשמחתי, התאפסנו, אמרנו, וואו, 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 מה קרה, לאן הלכנו? כי פתאום, בוא נשים את זה על השולחן, יש הרבה סוגים של עורכי דין. ויש גם הרבה עורכי דין שיכולים להכניס לך הרבה סרטים לראש. פגשתי לא מעט חברות או מתאמנות שבסיטואציה הזאת, עלילה שלמה נרקמת בראש, ורגע אחד צריך להחזיר את המציאות. לרגע אחד.
אני מסכימה איתך.
איפה הקו האדום לדעתך? יש לך כזה?
אצלי?
אצלך, כן.
קו האדום, עד מתי אני מסכסכת? עד כמה אני מסכסכת?
לא, 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 לא.
את מי אני מייצגת, את מי לא?
עד איפה את אומרת, לוקחים את הפרשה, זאת אומרת, כי אפשר לעשות הכל מהכל, אנחנו יודעות את זה. היום... אני שמעתי סיפורים על בתי משפט, על כן. כל מיני דברים, שאת אומרת, וואו, זה בכלל לא מה שהיה, ונוצר כן. נוצר איכשהו.
נקלעו לסיטואציה.
כן.
תראו, כשיש לי לקוח שיושב מולי, ואני...
הנקמה מובילה אותו לצורך העניין.
אם הנקמה מובילה אותו, ספק אם אני אצג אותו. זאת אומרת,
כן,
אם...
כן, יש לך רגעים כאלה?
כן, בטח, אם וואו. הלקוח יושב בפגישה ואומר לי, אני לא מעניין אותי התוצאה, אני רוצה לראות דם, אתה הגעת למקום הלא נכון. דלת, בבקשה. וזה קרה לי. זה קרה לי, פשוט קמתי, אמרתי, סליחה, הפגישה הסתיימה, אני לא מעוניינת להצגות.
מהממת.
כזה.
מדהים.
אותו דבר, למשל, אם פעמיים התפטרתי מתיק שהבנתי וראיתי, הרגשתי שפעם אחת זה היה לקוח, פעם אחת זה היה לקוחה, שהם מסיתים את הילדים שלהם.
יו, אין דבר יותר נורא מזה. אין. הניקור ההורי הזה, אני משתגעת ממנו.
ניקור הורי זה איזשהו טייטל, לא, זה איזשהו טייטל שהפך להיות לכל בעיות קשר בין הורים לילדים, וזה לא, זה הקיצון. זה הקיצון של הספקטרום. יש ספקטרום שלם ורחב של בעיות קשר. ניקור הורי זה החלק הקיצוני ביותר, שבו כבר, הילד כבר שם, ששם, ו, ו, זה צריך להיות, זה תהליך כזה.
זה כבר התוצאה.
זה תוצאה, וזה גם אותם מאפיינים, זאת אומרת, גם של התנהגות של הילד, וגם של הפעולות של ההורה המנקר.
ויש לך יכולת להגיד, תעצור שנייה, תעצור שנייה, כי מה שאתה עושה עכשיו, אתה מנקר, ואני לא לוקחת בזה חלק.
מה זאת אומרת? אני כל היום, אני בחודשים הראשונים, כל מה שאני עושה זה לחנך את הלקוחות שלי.
מדהים.
זה מה שאני עושה, כי אם אני מדברת איתו, פתאום אני שומעת את הילד, ואומרת, סליחה? אתה מדבר איתי כשהילד בסביבה? או שאתה עף עכשיו לחדר, או שאנחנו מסיימים עכשיו את השיחה הזאת, או שאתה יוצא החוצה, זה לא נמשך ככה. אתה חושב שהם לא מבינים. אתם חושבים שהילדים לא מבינים, הם מבינים הכל הרבה יותר טוב מכם. בסדר?
כי האחריות הזאת, גם האחריות הזאת שלך, היא בעצם, היא בין דורית, כי את אחראית אחר כך על איך הילדים יגדלו.
נכון.
אם הם יגדלו בטוב, אם הם יאהבו את ההורים שלהם, אם הם יקבלו את הפשרה הזאת, אני כאילו חושבת על כמה מקרים יכלו להיגמר אחרת, אם היה בן אדם אחד שפוי שהיה אומר להם, רגע, חבר'ה, תקשיבו, זה לא עובד ככה.
חד משמעית. חד משמעית. תראו, כי לא משנה עד כמה היחסים עכשיו עקורים, אם תרדו, תדעת, לפסים שהם באמת, באמת פסים מסוכנים,
כמו מה?
לא יהיה דרך, כמו למשל על שנות. אוקיי? אתם יודעים כמה פעמים כאילו קרה שפתאום יש איזה משהו, אני אראה לו מה זה? על שנות למס הכנסה, עסקים נופלים, מתרסקים.
על שנות, תיעודים, לא חסר.
תלונות שווא. טענות על פגיעה מינית בילדים.
וואו,
יש דברים שאסור בשום פנים ואופן שאסור.
הם בלתי נסלחים.
אסור בשום פנים. כי זה דבר, זו סכין שלא תצא.
לא תצא לעולם.
היא לא תצא, ואתם לא תוכלו לעולם לשקם. כי לשקם אפשר הכל. כל עוד אתם שומרים ושומרים איזשהו חסד נעורים. פשוט תשמרו על חסד נעורים. זה אדם שפעם היה חשוב לכם.
ממש.
מתישהו. אני יודעת שעכשיו קשה לזכור את זה, להיזכר בזה.
וגם אתם איתו לכל החיים, אין מה לעשות.
אנחנו גם לא רוצים לזכור את זה כשאנחנו מתגרשים.
נכון.
אנחנו לא רוצים לזכור כמה טוב היה לנו, נכון. כי מה קרה? אנחנו פתאום נקבל רגליים קרות, פתאום נגיד, וואו, עשיתי הכל, עשיתי הכל.
גם יש משהו בלהגיד על לשמור על צלם אנוש, זה מה הערכים שלך. כשאתה יוצא להליך גירושים, זה משהו שאני כל הזמן משתדלת להגיד, מה הערך שלך, מה הערכים שלך, עם מה אתה רוצה לצאת לדרך? מה אתה רוצה לשמור בדבר הזה מול אשתך לשעבר, או מה את רוצה לשמור עכשיו מול הגרוש שלך? מה קווי בסיס שלך? שלא תרד נמוך, שלא תאבד את המוח.
אבל מה קורה עם הצד השני? מה קורה עם הצד השני יורד נמוך?
זהו. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה לא מה הוא. זה להפסיק, וזה להתנתק, וזה החלק הכי קשה. זה לקחת אחריות על עצמך ולהגיד איפה אני בסיטואציה, ומה אני עוברת בסיטואציה, למה אני הסכמתי, איך אני אתנהג. נגיד סתם דוגמה, יש לי שני חברים שהם מתגרשו, והבעל הוא כל הזמן, הוא משגע אותה, והיא כל הזמן אומרת לי, את לא מבינה, הוא יורד אליי, הוא מציק לי, הוא לא נותן לי להיות עם הילדים, הוא גומר אותי. ואני אומרת, תקשיבי, איזה אמא את בוחרת להיות? עזבי אותו מה הוא אומר עלייך, אני חולת נפש, הוא אומר שאני זה, עזבי אותו. את תהי האמא שאת בוחרת להיות, את, תבחרי מה הערכים שלך, איך את בוחרת, הוא, את לא יכולה לשנות אותו, את לא יכולה לשלוט בו, את רק יכולה להיות את ומה שאת עושה, וכן, אנשים בתהליך גירושים מאבדים את זה לגמרי, ושוכחים מה הערך הראשון שלהם, מה הערכים שלהם.
אני מתעסקים, יש הרבה התעסקות בצד השני.
צריך לנתק את זה, הניתוק הזה הוא כל כך קשה.
זה עמוד שדרה שדיברתי עליו.
נכון, מההתחלה לבנות.
כי כולם מתעסקים בהתחלה, והרבה פעמים גם לאורך כל הדרך, תלוי איזה ליווי מקבלים, או איזה תובנות נופלות, אבל לרוב זה גם באמת הולך איתך לכל אורך ההליך, שהם נורא מתעסקים בצד השני. אבל זה לא שלי זה מספיק, אלא מה יש לו? או זה לא שאלה אם לי זה יספיק, אלא איך אני יכולה לקחת עוד, או אוקיי? או לא רק בכסף, לאו דווקא בכסף. אבל אם אני רוצה לדייק את מה שאמרת קצת.
כן.
בחצי משפט.
בטח.
אמרת, את תתעסקי בך ותראי איפה את, מי את רוצה להיות. עכשיו, נורא קשה לעשות את זה כשמתיחים בך כל הזמן.
נכון.
כל הזמן מתיחים, כל הזמן. נכון. ההודעות באורך הגלות האלה שלא נגמרות.
שאלה אם את קופצת לדבר הזה, או שאת עוצרת.
את לא יכולה לשנות בן אדם. את יכולה נכון. להחליט איך את מגיבה.
בדיוק.
התגובה שלנו יכולה לעצור את הדבר הזה, היא יכולה לתת לזה להימשך ולהיגרר לאין ספור.
ממש.
סיבובים.
לתרלול. כן. פשוט לתרלול. לא.
יש לזה מחירים גם.
לא, ממש, בטח. אנשים פשוט מוצאים את עצמם בקלחת פשוט שהיא לא מפסיקה.
שלב מאוד מאוד קשה להיות בו.
נכון.
מאוד מאוד קשה. לבריאות אפילו.
נכון. אבל זה כזה, אבל כשכזה דבר קורה, וכשההורה של הצד, ההורה השני מתחיל עם ההודעות, והכפשות, וזה, אני, מה שאני אומרת ללקוחות שלי לעשות, שלחו לייק. תודה שהדעת אותי.
כן.
אחלה.
זה עוד יותר מפוצץ.
הדעת זה מה?
אחלה, מהמם, ואז הם כזה, פתאום, בתוך שבוע, שבועיים, זה נגמר.
זה מוריד מהפסים, את יודעת. אני הייתי שולחת לקובי הודעות כאלה. כאלה הודעות הייתי שולחת לו. תקשיב, אני הייתי שולחת. ואז הוא היה כותב לי, הוא עושה לי לייק.
הנה, הלייק הזה.
או שהוא היה עושה לי, או שהוא היה עושה לי. טוב. איך הילדים בסיטואציה הזאת? לא חלילה בתי משפט וזה, חלילה, חלילה. הכוונה שלי היא, אתם גרושים, ועברתם לא מעט, והיום אתם... אתם משפחה, אני רואה משפחה. זה מאוד יפה בעיניי, זה כל כך יפה בעיניי. איך הילדים בתוך הדבר הזה?
מבחינתם, אני שאלתי אגב את הבנים שלי, את הגדולים, את השאלה הזו, ואז הם כזה, מה את רוצה, אמא?
אני גם אמרתי את זה לבנים כזה, אמא, די, די,
אמא. איך אתם מרגישים לעומת החברים הגרושים, כאילו האחרים, חברים שלכם שבאים ממשפחות גרושות, מה, הם יותר זה, נכון? הם פה...
כזה רוצה מילה טובה, תראה איך אני השגעתי.
בדיוק.
תראה, אמא ואבא מסתדרים, אמא, חברים טובים.
ממש, פתטי, די.
והם כזה, משפחה רגילה, אמא, אני לא יודעת, זה שאני יודע, אני לא יודעת משהו אחר.
מה זה רגילה, מה אתם עושים ביחד?
הנה, היום אנחנו למשל נוסעים כל המשפחה, ועוד חברים שלנו משותפים.
תשארו לכם חברים משותפים?
לווילה, לווילה במגדל. עם הילדים, עם אמא שלי, עם הגרוש שלי.
מדהים.
אמא, כן, זה לא חברים, היא חברה משותפת, שיש לה, היא גם התגרשה, ויש לה בן זוג, כבר איזה 7 שנים, אבל יש לה ילדים גדולים, אז היא באה עם הבן זוג, ואני באה עם הגרוש.
וואי.
כן.
קודם כל מדהים.
כן, לא, זה מהמם.
אבל איך זה עובד, במידה, ויש בני זוג, יש לגרוש שיש בת זוג?
לא, יש הרבה בנות זוג.
שאלו אותי.
מרימות לו פה? מרימות לו? הרבה בנות זוג?
כן. כל פעם אני ככה יוצא לי להכיר. זאת במקרה ואת זאת במקרה, ואני לגמרי, אנחנו יוצאים לבלות במועדון, ואני כזה, מוש, 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 תראה את זאת, תראה את זאת. קוף, כזה.
יואו,
כזה.
שם
מגרים. מפרגנים ברמות. אנחנו מפרגנים ברמות. וכן, לשאלתכם, הייתה לי זוגיות מאוד ארוכה, שהסתיימה לפני פחות משנתיים, שממנה גם נולדה ביתי, הצעירה, אלי רות,
איזה יפה, תקשיבי, היא משהו. יש איזה סטורי שאלת, או סרטון, שאת עושה לה, את מסרקת אותה בבוקר מול המראה. עכשיו בואי, אני אמא לשלושה בנים.
וואו, מה זה בטח דגדג לך.
אני רואה את הסרטון, אני רואה את הסרטון, ואני ככה... נראה לי, נקנה ברבי,
אני יכולה להביא לך את אחת הבנות לאיזה סופש.
תביאי אותה, איזה כיף לך, וגם יש עוד סרטון שראיתי, שאחד הבנים שלך מחזיק את הילדה על הידיים.
זה בדרך מהזקה.
הם בדיוק, או מהזקה, או בחילוף, לא יודעת.
כשיצאנו מהמקלט.
כאילו, הלב שלי, אמרתי, יו, איזה שלישייה עם הנסיכה הזאת, זה פשוט מרגש לראות אותה.
איזה כיף, ממש.
ממש.
אחד היא חושבת שכאילו היא בגיל שלהם. היא בטוחה בזה.
איזה ביטחון זה נותן, וואו.
בטח, היא גם בטח בוגרת הרבה יותר בגיל.
די, אני לא מתייחסת אליך בכלל. סתם שטויות של אחים.
בת כמה היא?
היא תהיה ממש עוד שבוע בת 5.
יואו, כמו רנה.
יואו.
מדהימה, מדהימה, מדהימה. היא נולדה בעצם להורים שלא חיים ביחד. אנחנו הבאנו אותה ביודעין, שאנחנו לא נגור ביחד.
כאילו כבר נפרדתם לפני?
לא. לא, היינו בזוגיות, פשוט הסיכוי שזה היה מצליח, מלכתחילה היה ברור לי שככל הנראה לא.
וואלה.
אבל, עם זאת, אני מתייחסת בצורה שונה לחלוטין לזוגיות ולהורות. יש הורות ויש זוגיות, וזה אגב האתגר הכי גדול של גרושים טריים. לעבור משיח זוגי לשיח הורי.
לשיח של נישואים, זה איך שכשאתה נשוי, אתה מסתכל על הסיטואציה
בצורה מסוימת, זהו. היא כבר לא בת הזוג שלך, אתם רק הורים ביחד.
מדהים.
וצריך ללמוד לדבר את ההורות הזאת. אתה לא יכול להתנהל אליה, להתנהג כלפי עכשיו כאילו היה בת זוג שלך, היא לא.
אז
היא
איך לא? איך?
אז כאן פשוט מה שעשינו, זה אמרתי דבר מאוד פשוט, הוא התחיל לשכנע אותי, בוא נעשה ילד, אני רוצה שאת תגדלי לי את הילדה. אני רוצה ילד ממך, אני רואה את הבנים שלך, וואו, זה בנים שלך. איזה חינוך, סובייטי, וואו. כזה, איזה יפה, אמא, איזה
כאילו זה היה...
מחר לי, מחר לך. מחר.
גם רגע, נבל הביצית.
אחרי שלושה בנים, פתאום בת, זה מדהים.
אמרת שסתם חרתי אותו גם?
מה זה?
מה, ידעת שהוא מביא בנות?
קודם כל יש לו בת. לא צריך לראות סיכויים. אם היו לו בנים, לא הייתי עושה איתו. לא עושה איתו, לא.
הנה, זה מחושבת.
גבוה.
שם אותי בכיס.
עיניים כחולות.
הופה.
אמרתי, זה מה שאני רוצה ממך. אתם מכירים את זה, היופי מאמא, השכל מאבא, אז לנו זה היופי מאמא.
בואי,
איך הוא אמר? הוא אמר לי, אגב, הוא אמר לי, אני רוצה שיהיה לה את השכל שלך ואת היופי שלך.
אני רוצה הכל.
תשובה טובה.
תקופה מאוד ארוכה, מושיק לא שילם מזונות הגרו שלי, אחר כך הסתדרנו ואחר כך ויתרתי לו עליהם.
כי רציתי,
מה זה הצעד הזה לוותר בו?
הסתכלתי, ראיתי מה יש לו, מה יש לי, שאלתי את עצמי, את יכולה להסתדר בלי זה? כי הרי הילדים חצי מהזמן אצלו, כשהוא מעביר לך,
כן.
הוא מוריד מהם. את רוצה חזק. שרק את תוכלי לקחת אותם לבתי מלון? את רוצה שרק אצלך, רק את תוכלי להזמין פיצה? הוא לא יוכל? למה? הם חצי מהזמן שם, למה שחצי מהזמן הם יהיו במחסור?
וואי, זה טיעון מדהים.
למה? זה לא האינטרס שלי, האינטרס שלי זה הילדים. עכשיו, יש נשים... שבאמת לא יכולות בלי המזונות.
נכון, נכון.
וצריך לשים את זה שנייה על השולחן. יש נשים שיש פערים מאוד מאוד גדולים.
לא מספיקים בכלל,
לא מספיקים בכלל.
כן, אבל...
זה כל מקרה לגופו.
נכון.
אבל באותה תקופה אני הייתי, ידעתי, אוקיי, הנה, עכשיו אני...
שמה מטרה.
מבחני משקל. זה היה התקופה של הלימודים של מבחני משקל. תחשבו, בלי משכורת, בלי מזונות, בלי כלום, לשבת 4 חודשים, ללמוד מצאת החמה, צאת הנשמה, שהנשמה יוצאת לך מהתחת.
תודה, מאמי, זה מה שמחכה לי.
נכון. ותעברי את זה בפעם ראשונה, כי אחר כך זה פרסיות. אבל את יודעת שאת אותו שם, וכל מה שטפטפת לילדים שלך כל השנים, אני יודעת שקשה, אבל אם את תסיים את המבחנים, ויהיה טוב.
וואו.
ותהיה לנו רווחה. איזה
עצמתי זה. גם אני אומרת להם.
אני מכרתי להם את החלום, מכרתי להם כל הזמן את התמונה, והיו תקופות צנע, היו תקופות שהייתי קמה בבוקר, הולכת לסופר, קונה 3 לחמניות, 3 מילקי, כדי לתת להם בבוקר. כי לא היה במקרר. היו תקופות נוראיות, תקופות מאוד 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 קשות, אבל זה בסדר, לא נפלתי, כי ידעתי שזה זמני, וכל עוד את יודעת שזה זמני, ואת עושה צעדים כדי להתקדם, הכל טוב. גם תקופה רעה היא תקופה שבסוף תברכי אותה, כי היא לטובתך. כל מה שאנחנו עוברים בחיים נועד כדי להביא אותנו להיות הגרסה הכי טובה שלנו. כל ממש. עוד אנחנו מתקדמים לשם, וזאת ממש. המנטרה, וזה המיינדסט. אם אנחנו בחרה של תקופה, ואנחנו מתבוססים, ומתקרבנים, ולקחו לי, שתו לי, וחיים בעבר של מה היה, לא תהיה כאן התקדמות. לא תהיה כאן התקדמות.
צריך לתחום את זה בזמן. כי בהתחלה יש את השבר, בהתחלה אתה חייב לפקוט ולהוציא.
אני לא אומרת שלא לפקוט, להפך.
תן לך את השלט של הקורבנות, שאתה יושב ומגדר חובה. אבל באמת... ברגע שאתה באמת אומר, לא משנה מה, אני עומד בתהליך, אני עובר את הדרך. גם הילדים, תחשבי מה זה לילדים, הם חווים את הדבר הזה, איזה מבוגרים הם יגדלו להיות.
נכון.
הם יגדלו להיות תותחים, כי הם רואים מה קורה שאתה משקיע ואתה נותן ואתה לא מוותר, וכן, אתה עובר בתקופות פחות טובות, נכון? אז יש פחות בבית, פחות נושאים, פחות זה, לא יודעת. וזה מדהים שהם עוברים את הדרך ופתאום הם... רואים שמגיעים למקום, ל- 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 למקום הנחשף, איזה כוח זה לילדים, ואיזה מדהים. גאווה. יותר מזה, איזה מדהים זה לבנים שלך, כמובן של הבת שלך, איזה מדהים זה לבנים שלך, שבאמת עברו את הדרך הזאת, שהם רואים מי זאת אימא שלהם. אחרי זה, איזו אישה הם יקחו לחיים. זה משהו שהוא, הם מעריכים משהו, שהם קיבלו אותו ככה... בברידים, וגם הבת שלה.
יש סרטון מאוד יפה שלך, אני לא רוצה שיזכרו, נכון?
נכון, וואי.
תספרי עליו. הוא ממש עשה לי...
נכון, גם לי, קפץ' כזה.
הוא עשה לי קפץ', וגם כאילו אמרתי, את בכיוון הנכון. כי אני כל הזמן מוכרת לבנות שלי, שכל מה שאני עושה, אני עושה כדי שיהיה לאמא טוב, ויהיה לה אין טוב. ואנחנו משננות את זה כמו מנטרה. כשהבנות שלי מתבאסות, שאני לא לוקחת אותן כי זה יום שאני לומדת בו, אני מספרת להן לאן אנחנו הולכות.
מדהים.
ביחד. הן כאילו נכון. שותפות שלי.
בדיוק.
אני לוקחת אותן לתוך הדבר.
אני זוכרת שכשהתחלתי ללמוד, הייתי לומדת לימודי ערב.
גם אני.
אז נגיד, לומדת לימודי ערב, מתי את קוראת פסקי דין? בלילה.
נכון.
יואו, אני לא, תקשיבו, אני לא יודעת איך להכיל אתכם, אני כאילו בלילה מריירת על עצמי.
מתי את עושה עבודות, מתי את לומדת למבחנים בשבתות? ואז הייתי מושיבה אותם, עם הספר לימודים, קחו, תקריאו לי שאלה. בדיוק,
תבחנו את אימא.
תשאלו שאלה, בדיוק. והם היו לומדים איתי, הם עברו איתי הכל, 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 הכל. ואת יודעת מה, אני כל כך מתחברת למה שאמרת, כל כך, כל כך מתחברת למה שאמרת, כי אנחנו לא, ילדים לא מקשיבים לנו. הם לא מקשיבים לנו, הם לא שומעים כשאנחנו מדברים, הם רואים כשאנחנו עושים.
ממש, ממש, walk the talk, אין פה.
ממש, החינוך הכי טוב של הילדים זה באמצעות דוגמה אישית. תעשי, תעשה את התהליך שאתה רוצה שהילדים שלך יעשו. תראה להם.
הם גם ספוג.
נכון, היום הילדים שלי, הם יכולים לקבל הכל. אוקיי? מבחינת מה האפשרויות הכלכליות שלי, אני יכולה לתת להם הכל.
איזה כיף לשמוע את זה. כיף לי לשמוע את זה.
זה מדהים, זה מדהים.
כיף לי לשמוע את זה,
אבל את רוצה לשמוע משהו? הילדים שלי, הבכור בן 17 וחצי היום, 16 וחצי ו-14, שלושתם עובדים. לבכור יש כבר כמה עשרות אלפי שקלים בחשבון בנק, שהוא חוסך, כי הוא למד מה התנהלות נכונה. האמצעי גם, הם פתחו לעצמם קופות גמל.
מדהים.
תקשיבי.
מה את אומרת? מה את אומרת? זה חינוך פיננסי בדפינישן.
כן, 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 כן. כי כשהם היו מקבלים אותו ליד, זה נגמר, זה עבד. פשוט לקחתי אותם יד ביד. לא, 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 לא.
באיזה גיל התחלת את זה איתם? אני ממש סקרנית. זה, כאילו, אני רוצה על זה פרק שלם. אני רוצה פרק שלם על התנהלות פיננסית. אני אף על זה. אני אף על זה.
לילדים זה מאוד מאוד חשוב. במיוחד כשהם מגיעים ממשפחות שהן שבורות. גרושות, הם חווים טלטלה גם בפן הזה, לרוב.
בטח, בטח.
לרוב טלטלה מאוד 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 גדולה, והם גם הם צריכים לאסוף את עצמם, גם הם צריכים לראות איזושהי נקודת אור, גם הם צריכים להבין שזה תהליך, וגם הם צריכים להבין שקורה, שלפעמים אין. אנחנו כל כך מנסים לגונן על הילדים שלנו, ולחסוך מהם את כל הטראומות, ושלא יהיה להם קשה.
תורות הליקופטר.
זה לא קורה, בננות, זה פשוט לא קורה. אתה תחסוך מהם, הם ישלמו את זה אחר כך בעתיד. כי הם לא ידעו איך להתמודד עם זה פשוט.
אני גם חושבת עלינו, אני מסתכלת עלינו, בתור נשים שלא תמיד היה, מה זה הפך אותנו? ליותר רעבות, ליותר מגשימות, ליותר רעות מטרות. מגיל מאוד מאוד קטן, אני מגיל 14 עובדת.
נכון.
אני לא יודעת מה זה לשבת בבית.
נכון.
זה הפך אותי להישרדותית או ל... לא, זה הפך אותי להרבה יותר חזקה, וזה בעצם רכיב לך את היכולת ואת החוסן להתמודד עם החיים עצמם, ו-well, החיים עצמם מאתגרים.
כן, לפעמים קצת, בגלל זה גם העליתי את הסרטון הזה, נמאס לי להיות חזקה. אני לא רוצה שהילדים שלי יחשבו עליי שאימא שלהם רק חזקה. לא. לא, 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 אימא שלהם חולמת, אימא שלהם מקשימה. אמא שלהם עושה, אמא שלהם אוהבת, אמא שלהם נפגעת, אמא שלהם נופלת לפעמים. אנחנו הכל מהכל, אנחנו קשת.
נכון.
העוצמה באה דווקא מהמקומות האלה של לאפשר לעצמך שנייה להיות חלשה.
מולם.
דווקא שם, גם מולם וגם לא.
אני ממש לוקחת את זה, אני ממש לוקחת את מה שאתם אומרות. אני לפעמים מרגישה שאני... אני ממש מחביאה מהם התפרקות, כן. כאילו אני...
Don't.
אני יודעת, ויש לפעמים שאני פתאום אתחיל לפקוט לידם, ואני אגיד להם, קשה לי, אני ביום קשה, אני אגיד, אבל אני מרגישה שהרבה פעמים, אני, לא, אני מפחדת שהם יחוו את החוסר, או, אז אני כאילו סוחבת הכל על הגב, ולפעמים...
ברגעים... היית רוצה שאחד הבנים שלך יסחוב הכל על הגב?
לא, יואו, לא, אבל...
אבל זו הדוגמה שאת
נכון,
נותנת לו.
אני יודעת, אני עושה את זה בזה קטע, כי אני מודעת לזה,
אבל בדיעבד.
אבל כן.
כאילו לא באותו רגע, לא במומנט.
לא תמיד, לא תמיד. ואז אני אומרת, יא, למה אמרת לו ככה? או למה את מחביאה? מה את מפחדת? אז אני פתאום, ואז זה מצחיק, כי אז יוצא הכי חסר טקט. אני אבוא לילד שלי, אני אגיד לו, בואי, בוא רגע, לגבי מה שהיה אתמול. הוא לא הבין מה אני רוצה בכלל.
מה היה אתמול? בדבר הבא.
כן. גם שם אני מנסה להיות סלחנית עם עצמי. לא מושלמות, לא מושלמות. מה לעשות?
לא מושלמת, זה מושלמת.
בדיוק, הלא מושלם.
יש למות בחוסר שלנו.
וזה דרך, זה דרך.
כן.
אבל אמרת משהו כל כך יפה בהתחלה, ובאמת הייתי רוצה שזה יסגור את כל המפגש המדהים הזה. אמרת שאת שמה לעצמך את הנקודה הזאת קדימה, שאת רואה קדימה, שאת מרימה את הראש קדימה, ואני חושבת שזה המפתח להכל, כי הכי קל לנו להתבחין על העבר. ולאכול סרטים על העבר, וההווה הוא חשוב, הוא הדבר הכי חשוב שיש, כן? כי בסוף זאת ההוויה שלנו, זאת ההוויה שלנו.
אפשר לקבוע מטרות לעתיד.
בדיוק, אפשר.
אבל לא לחיות שם.
בדיוק.
זאת אומרת, תהנו מהדרך.
בדיוק,
יש איזשהו, יש את, את, הרי לא עבר ולא עתיד לא באמת קיימים.
לגמרי.
גם עוד 10 דקות, עדיין לא קיים.
לא.
זה לא קיים.
אימא, למה היה עוד 10 דקות? אימא, לא,
זה קיים עכשיו. זה שאנחנו יושבות כאן.
עוד 10 דקות אני בדרך כלל.
זה שאנחנו יושבות ומנהלות כאן כזאת שיחה כיפית. באמת, כיף לי ממש, תודה.
יו, תקשיבי.
מה זה
כיף. מאוד.
וכל ה... לא יודעת, כל החדר המדהים הזה, והמפגש הזה, והעוצמות האלה,
והחוב. את גם לא יוצא לך לדבר את עצמך, כאילו באמת, את ההצלחות שלך, את הפגיעות שלך, את הכל. זאת אומרת, פתאום את עושה לעצמך איזה חיים שכאלה, ואת אומרת, בוא נע, לא רע.
סחטן עליי.
לא רע. יש את רחבה לגמרי, תראי אותה.
יש לך גם 10 שנים קדימה כזה, תוכנית?
כן. כשמצאתי את עצמי בשבר, שסיפרתי, ואמרתי לה, יש לי הכל, קניתי בית, שיפצתי אותו, יש לי משרד, יש לי עובדות, אני עורכת דין מצליחה, יש לך ילדים בריאים, כאילו, אני עובדת ומשקיעה באמת שעות, 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 מאות של שעות בכל תיק, בכל לקוח, ונכון, אני משפיעה עליו, על הילדים שלו, על הסביבה הקרובה שלו, אבל אני רוצה שהזמן שלי, אני רוצה להשפיע יותר, אני רוצה שזה יהיה לא צר, שזה יהיה רחב.
מה את רוצה?
אני שומעת הרצאה מתקרבת,
וזה
מה שאני שומעת.
ואז זה מה שאני עושה עכשיו ברשת.
יס! מדהימה.
אוקיי? שם הבנתי מה אני עושה ברשת. מה, לשם מה התכנסנו בכלל.
מדהימה.
אתם מבינות? זה נכון, אני חולה על המקצוע שלי. אני לעולם לא אפסיק לייצג, אני לעולם לא אפסיק להיות עורכת דין, אני מתה על זה, סטיילה.
בטח.
היי, גם באה לבית המשפט, ג'ורדי נכנסה בדלת, כבר הסיפור.
ממש, אני... עכשיו, אני נראית מזה חמודה בזה, אבל...
ג'ורדי is in the house.
זה פתאום יכול להיות מאוד מפחיד. זה יכול להיות מאוד מפחיד.
אני אותי לראות אותה מפחידה. אני רואה שיש לה זיץ.
רואה את הזיץ. רואים, 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 רואים,
ופתאום הבנתי מה אני צריכה לעשות, ואז נפתח לי, אגב, לא הבנתי את זה ישר, פשוט אמרתי לעצמי, את יודעת מה? את לא חייבת מטרות עכשיו. הסקת? למה שלא תהני רגע מהפירות?
לקצור פירות, אופה.
תקצרי את הפירות, תהני. המטרה הבאה תגיע מעצמה. ואז התחלתי פשוט לנבור. איך אני מרגישה? במה אני רוצה? על מה אני חולמת? ואז פתאום, בא לי כל הקטע הזה, ונפתח לי שם ברשת, ואמרתי, לא, אני לא רוצה להביא לקוחות למשרד, לא לשם כך נועד האינסטגרם שלי, שזה בהתחלה מה שניסיתי לעשות. ניסיתי למכור את המשרד, למכור את השירותים, להראות איזה תותחית אני, איזה הצלחות יש לי, איזה החלטות אני מקבלת, איזה פסקי דין אני מקבלת, זה מה שרציתי לעשות. לשם כך נועד, זה מה שהשתמשתי באינסטגרם, ופתאום כשאמרתי, לא, אני רוצה לתת תקווה לאנשים, את העמוד שדרה שהם צריכים לבנות, שהלקוחות שלי בונים, אני רוצה שהם יבנו. אני רוצה לתת מילים לרגשות, מחשבות, חוויות של כל מי שחווה את המשבר הזה, של כל מי שנכנס למערכות יחסים אחרי גירושים, שזה הרה של דבר.
לא, אברי הוא זן אדיר.
אברי זן אדיר. הוא זן אדיר,
אז אתה רוצה עוד מערכת יחסים?
היום אני כבר מתחילה להתבשל לזה.
כן?
כן, אני מתחילה להתבשל לזה. אני אדם מאוד מאוד מאוד. אה, זה אוקיי, אני ממערכת יחסים, ממערכת יחסים. ארוגה. אז לקחתי לי כמה חודשים רבים, שבהם אני פשוט עושה גוסטינג לכל הבעל היד. נעלמת.
את עושה גוסטינג?
מלא. יכולה לחשוד
לך. עושה את ירדן?
מלא, אני לא יוצאת לדייטים, ואם אני כבר יוצאת, זה צריך להיות משהו סופר 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 מעניין ומושך כזה וזה, אבל זה אף פעם לא ממשיך לדייט שני.
יו, למה?
ככה, לא יודעת למה, צריך לברר את זה.
מה נאחל ירדן שלומי ג'ורדי?
יא, מה אתה יכול?
אני רוצה לאחל לך... להגשים את ההשפעה שלך, ולהשפיע על האנשים שזקוקים לזה, כי אני חושבת שזאת המצווה הכי גדולה שיש.
נכון.
זה יקנה לך מקום בעולם הבא.
בעולם הבא.
בעיניי. זה חזק, וזה יפה, וזה אלוקות בעיניי, באמת. זו שליחות. זה לא סתם שליחות בדפינישן, כאילו, זה באמת הדבר שבאנו לעשות פה, תיקון עצמי, וברגע שתוקנת או אתה בתהליך, תקן אחרים, תעביר את זה הלאה, תהיה טוב,
ממש,
תעביר את זה. טוב.
ממש.
ממש מעבירה את זה.
אני אאחל לירדן היקרה, שאת יודעת, את נלחמת הרבה, בשביל הרבה, את עוזרת להרבה. העבודה שלך לא פשוטה, זה עבודה לא קלה בכלל. וכן, הייתי מאחלת לך שייכנס הרבה רוח ורוגע, גם לחיים הפרטיים, ויבוא האחד הזה, יבוא האחד הזה שירגיע, ותהיה את רגע את האנרגיה באמת האנשית הזאת, שיכולה גם לשחרר רגע עם הילדים המקסימים שלך, ובאמת שתהיי מאושרת, שתהיי ברוגע ובטוב, כי את עושה טוב. אז תמשיכי כך, ממש. תודה שבאת, איזו אישה מהממת, תודה רבה.